בפרק י"ט למדנו את המדרש של אברהם אבינו שנמצא בזמן חורבן הבית, ואחרי שנתברר שמצד נקודת המבט של אברהם אבינו שמדבר על הופעת הברית בפועל, ישראל מגיע למצב שבו אין סיבה להופעת המשך התמדת קיומו, נדבר שמבט עוד יותר עליון מאשר המבט שאברהם אבינו, וזה המבט האלוקי של התוכנית האלוקית, והיא ממשילה את ישראל לזית. למה? כי הזית, יש לך לדעת כי הזית הוא עומד לדבר קדושה אלוקית ולקדש במשיכתו כל דבר שראוי לקדושה. כלומר, מן הזית מפיקים את השמן, ומן השמן מפיקים את האור, והאור והירה זו כבר פעולה רוחנית. אז הזית הוא מסמן לנו את החומר, כלומר את המציאות שיש לה תפיסה בפועל, תפיסה בחוש, אבל שנתלית בה ונולדת ממנה השפעה רוחנית, צורה אלוקית. וכל מה שעובר על הזית מבחינה בוטנית, סדרי הגידול שלו וסדרי הפקת השמן והעמידות של הזית, כמו שתכף אנחנו נראה, כל אלה הם מקבילים למה שהזית מסמן לנו במישור הרוחני. ועל זה הובאו כמה דעות של אמוראים כדי לסמן לנו מה מופיע בזית. אנחנו פה מתחילים בדברים הללו. מפני זה יש לזית סגולה. אתם רואים את הדבר הזה? מפני זה יש לזית... איפה זה נמצא אצלך? באמצע עמוד... קוף א' בעמודה הימנית. מפני זה יש לזית סגולה שיש לדברים שאינם גשמיים. כי דברים הגשמיים לשפילת מדרגתם יימצאו מיד בשלמותנו וטובתם, כמו שנתבאר. אבל דברים שאינם גשמיים לא יימצאו בשלמותם ובטובתם בתחילה, רק באחרונה למעלת שלמותם, כמו שהתבאר וכמו שיתבאר. המערל זה יסוד שמופיע במערל, גם מופיע לפנים בפרק ט"ז, וגם יופיע עוד. המערל אומר שכל דבר שהוא צורה, כלומר כל דבר שינו להעניק משמעות, הוא מופיע באחרונה, כמו האדם הראשון. עכשיו על פי שכל הבריאה כולה היא נבראה לתכליתו והיא צריכה לקבל משמעות מחייו של אדם הראשון, אדם הראשון לא נברא בתחילה, הוא נברא בסוף. וכך כל דבר שיש בו צורה מופיע בסוף. לכן הזית הוא מאחר להופיע. ולכך ישראל אף שהגיע צרות להם, דבר זה ראוי לישראל, במה שהם קדושים, אלוקיים, ולכך לא נמצא בשלמותם וטובתם בתחילה עד לבסוף. עם ישראל זה לא עם שמגיע לשלמותו מיד בהתחלה, כי הוא לא במדרגת העולם. רק אחרי שעם ישראל עובר מהלך ארוך של תיקון והתבררות, רק אז הוא מופיע במעלתו העליונה. כמו שאנחנו מכירים מדורנו, שכל כך הרבה מהלכים מסובכים צריכים לעבור על העם הזה, בירורים, בפנים וכלפי חוץ, עד שהעם ישראל הולך ומתוודע למדרגתו. זה בגלל שהמדרגתו היא מדרגה אצילית. אז מדרגה של דברים נמוכים ושפלים מופיעה מיד בהתחלה. שאלה מה הדבר דומה? לזוג נשוי. זוג נשוי, אז השלמות שלהם מופיעה בראשית, מופיעה בתור נשמה. אבל בגוף הוא מופיע רק באחרית. כמו אחרי הרבה ברורים וחיים משותפים. כי כל דבר שהוא צורה, הוא מופיע בסוף. כל דבר שהוא שייך לשלמים הראשונים, שלמות יותר שפלה, הוא מופיע בתחילה. זה מופיע בזית. ועוד לכך לא נמצאו, וזהו שמע כי תחילתו מר וסופו מתוק של הזית, מורה כי אין טובתם ושלמותם רק בסוף. ואמר כי סוף סוף באולי שעל ידי זה יגיע עיבוד להם. כי אם אתה אומר שהשלמות שלהם רק בסוף, אולי הם לא יגיעו אל הסוף. דבר זה אינו, כי ישראל שיהיו לזית מצד שזית יש לו קיום, ולא ייתכן של הזית הזה בסוף יאבד, אף כי הם קיימים לעולם הבא. נכון, זה המדרש הזה שאמר פה אחריתו בסופו, שיש לו אחרית וכו'. מה זית אין עליו נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אף ישראל אין להם בטלה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כן, לזה הוא מתכוון. כלומר, אף כי הם קיימים לעולם הבא מכל מקום, אין כיליון והפסד להם בעולם הזה, אף שאין העולם הזה מיוחד להם. מכל מקום, מפני כי עולם הזה נברא בשביל עולם הבא, שיאדם מכין עצמו בעולם הזה לעולם הבא, לכך יש להם קיום בעולם הזה. וכן, מה שאמר רבי יוחנן החגר, נמשלו ישראל לזית, מזית אינו מוציא שם נור רק על ידי קטישה, כל זה ידוע שהוא ממעלת הדבר שיש בו מעלה נבדלת, כמו שאמרנו, כי ישראל אשר יש בהם הנפש הנבדלת אינם חוזרים למוטב כאשר ראוי לנפש הנבדלת רק על ידי איסורים, כי האיסורים ממרקין ומתארין ומסלקין פחיתות הגשמי אחורי, כמו הקטישה שמסלק פסולת הדין, דבר זה באנו למעלה. כלומר, שלושה דברים נזכרו ביחס לזית שמופיעים בסדרי הגידול שלו. מצד אחד, הזית כדי להפיק ממנו שמן, כדי להגיע למתיקותו שיראוי לאכילה, זה מעלה שמופיע בסוף, ולא רק שמופיע בסוף, זה מופיע אחרי בירורים, קטישה, ריסוק, כמו שאומר מלמדים אותנו חז"ל, כן, את השלבים שצריך בהפקת השמן מן היין. מצוין. אבל בכל המהלך הזה יש איזו עמידות לזית, אף על פי שהזית הזה לא מופיע בתחילתו בביקורו, לא מופיע בתחילתו עם כל עוצמתו ושלמותו, אבל פי כן יש לו סוג של עמידות. טוב, אז מה למדנו מפה? למדנו ככה, אתם יודעים, זה כבר דבר שהזכרנו, אבל לא כולם היו, אז לכן אני, כשהמהר"ל אומר שישראל הוא לא נמצא, לא שייכים לעולם הזה, הכוונה ככה, העולם שלנו יש לו שני סוגי הופעות. יש, כל העולם הזה מכיר ונערך בסדר כזה שהוא ביטוי של משהו גדול, זה נקרא עולם הבא. עולם הבא זה כשהעולם שלנו לפי האמת שלו. כשהעולם של היום, העולם שלנו, המכניזם שמניע אותו זה מתוך שכחת האמת. אז עולם כזה שהכוחות שפועלים עליו זה הכוחות שנמצאים בו בתור הוא עצמו ולא בתור הופעה של משהו גדול, זה עולם הזה. וכשהעולם הזה מתנהל בסדרים של העולם הזה, זה לא מתאים לעם ישראל. עם ישראל לא יכול לצאת אל הפועל בעולם כזה. אם היה להם כל כך הרבה מתחים ובאורים, אף על פי כן, במהלך ההיסטוריה ארוך, דווקא דרך המתחים הללו עם ישראל יוצא לפועל. זה השגחה אלוקית. אבל זה שעם ישראל ברוב ימי העולם הזה נמצא דבוי וסחוף ונלכד ונרדף, כל זה בגלל שבאמת העולם הזה, כל עוד לא מהירה בו הערה אלוקית, כל לא מהירה בו האישיות שלו, שאישיות של העולם לא מופיע בו, העולם הזה לא מתאים לעם ישראל. וזה ממעלת הדברים הנבדלים. ככה לימד אותנו המהר"ל, זה יסוד גדול במהר"ל. אז המהר"ל מלמד אותנו שיש קורלציה, יש התאמה בין התהליך שמופיע על הזית לבין התהליך שמופיע על עם ישראל. כל זה, מה זה בא ללמד אותנו? בואו נחזור למדרש. זה בא ללמד אותנו שיש סוג של מבט שתלה אותו המדרש באברהם אבינו. ואברהם אבינו, זכות הקיום של עם ישראל קיימת מצד שהוא מצליח לחיות את האמונה בפועל. אולי אפילו רק במדרגת הברית היסודית, אבל שיהיה לזה ביטוי בפועל. ואז יש אפשרות של תיקון. יש פה מהלך, וכשאין אפשרות לזה, אז מביא חורבן. ותדעו לכם שחורבן זה דבר נורא. כי חורבן זה אומר שאין אפשרות של תיקון. כלומר, זה לא בסדר של התיקון הרגיל, צריך גלות, במובן מסוים זה סוג של הפיכה. זה לא תיקון מהמצב הקיים, אלא זה שידוד הסדר, כדי שיופיע סדר אחרת. איפה אנחנו נראה את זה? ביחס למרגלים. אף על פי כן, אז לכאורה קיומו של עם ישראל הוא מתערער. יש פה איזה כוח עוד יותר אדיר, שהוא נקודת מבט עוד יותר עמוקה על פני אברהם אבינו, זה נקודת מבט האלוקית, שתמנה בעולם את הסדר הזה של הזית, שרקע האור, שזה ההשפעה הנבדלת, זה ההשפעה הנבדלת מכיוון שכשנדלק האור, אז לא רק החושים מצלודים לתפקד, יש גם איזה סיפוק נפשי. Okay? הנפש, הצד הנבדל מן האדם, גם הוא מרווה מן האור. לכן האור, שמן משחת קודש, הזית, ממנו מושכים את המלאכים. רמה קרני בהשם, לא שאול. שאול, הוא נמשך בפח. אבל דוד נמשך בקרן, קרן שמן. למה מושכים את המלאכים בשמן? בגלל ששמן זה שייך, איך קדושה הולכת ונמשכת לתוככי המציאות. זה משהו מאוד מיליון. זה כמו איך הגוף הוא כולו ביטוי של האישיות. כמו נאמר באדם הפרטי, הגוף זה ביטוי של האישיות. ככה, איך עם ישראל כולו זה שוכלת בו האישיות שלו. זה נעשה על ידי השם. וזה בגלל האור. אבל הקדוש הוא תמן שבעולם שלנו, סדר הפקת האור, הוא לא כל כך זמין, לא כל כך נגיש, לא כל כך פשוט, אלא צריך מהלך של קטישה וברור וריסוק, והזית הזה רק בסופו הוא מתוק, ואולם יש לו איזו עמידות מאוד מיוחדת לזית, כן? עץ זית הוא עץ מאוד עמיד, אין עליו נושרים, לא בימות הרמה, לא מגרים, אין עליו שלך את זה. מאוד סוג של עמידות, קשיחות כזו, אבל שדווקא הצד העדין שלו, הצד הצילי שלו, הוא מופיע דווקא בסוף. סדר זה הוא הסדר שמופיע בעם ישראל. כשבור הוא תמן את הזית, כדי למנת הוא שיש סדר אלוקי כזה מיוחד, ששאר דווקא למערכת היחסי המורכבת הזו בין עם ישראל ובין העולם הזה. שזה בעצם הבירוש שאנחנו הולכים לברר.
כמו מכה על קנקני, מכה על...
זה המדרש הזה שמופיע אצל אברהם אבינו. כן, נכון. יש שייך לדבר הזה. אני רק אומר שכל הסוגיה שאנחנו עוסקים בה בבני ישראל, סוגיה מאוד מאוד חשובה ומעניינת, היא הסוגיה העיקרית שאנחנו עוסקים בה בדורותינו. וזה היחס בין עם ישראל לעולם הזה. אז קודם כל צריך לדעת, אני רק, לפני שאנחנו נשאר, אני שותל פשוט פה את הפרק בתוך המהלך של הפרקים. צריך לדעת שעיקר המאבק של עם ישראל לאומות העולם, זה ביחס אל העולם הזה. כלומר, האם העולם הזה הוא הנושא, העולם הזה הוא הכלי, כדי שדרכו אנחנו צריכים לאבד את היחס שלנו לעולם הבא. העולם הבא זאת אומרת שאנחנו מכירים שהעולם הזה הוא כלי שבא לבטא ערך עליון, ערך אמיתי. יש כאלה, נוצרת תרבות שלמה שהנושא שלו זה שהעולם הזה הוא הערך, ואצלנו העולם הזה הוא הדרך, וזה הבדל מאוד יסודי. אם אתה שייך להבנה הזו, אתה שייך למהלך של נצח ישראל. אם אתה לא שייך להבנה הזו, אז בחייך האישיים אתה לא שייך למהלך הזה. אם אתה חושב שעיקר עניינו של העולם זה יסתדר עם העולם הזה, אז כל היחס של העולם הזה הוא יחס נכשל, הוא יחס לא נכון. עכשיו, כל זה יוצא איזה קונפליקט מאוד גדול, כי סוף סוף אנחנו חיים בתוך העולם הזה. אנחנו רוצים לשרוד בעולם הזה, ולעולם הזה, ככל שהתרבות המערבית מתעצמת, אז יש סדר שלם. היום, כדי להיות, לשרוד בעולם, כן, ככה חושבים אנשים, כדי לשרוד בעולם, אתה חייב המון, אתה חייב לעבוד המון, כן? אתה חייב להיות מאוד בקי, אתה חייב ללמוד אנגלית, לא משנה, כל מיני דברים, אתה חייב, כן, חייב שלך מחשב, חייב שלך אינטרנט. יש המון דברים, אתה מבין, התרבות המערבית כל כך מתעצמת, שאנחנו מגיעים לנקודה שכדי לשרוד בעולם הזה, אתה צריך להיות מאוד קשור לעולם הזה. וזו הנקודה שאנחנו לא שייכים אליה. אנחנו רוצים להיות שייכים אל העולם הזה במידה, וזה הסתפקות במועד, במידה, שאנחנו יכולים דרך הקשר לעולם הזה לבסס את היחס על העולם הבא. אבל אם אנחנו נהיה קשורים אל העולם הזה במידה שיופר האיזון, וכבר העולם הזה יהפך להיות נושא, יפריע את הערך ולא הדרך, זה לא שייך אליהם. לכן נוצר מצב שבתוך כל המכניזם הזה שהתעצמות התרבות המערבית, מה שהנקודה החלשה שהיא לא מובנת והיא נשארת מוזרה, והעולם לא צריך לסדר את זה, זה עם ישראל. כי האופן איך שאנחנו ניגשים אל העולם, זה לא האופן איך שהעולם ניגש אל העולם. כן? זה כמו, משל למה הדבר דומה, זה כמו איש צדיק שנכנס לכנסת. כנסת יש אנשים צדיקים. הכוונה היא שאתה צריך, בכנסת יש מכניזם פוליטי. אתה צריך לדעת איך להתנהל. יש כך ותן, סחר מחר. זה לא כמו שהם רוצים שאתה תראה. הם רוצים שאנחנו נחשוב שכל זה. יש בפוליטיקה, זה ככה זה הולך. עכשיו, אדם שהוא, המטרה שלו זה להציל את ההתיישבות. אבל הוא יודע להיות ידיים מדי יסף. אז הוא יכול להיות שם. ויש אדם שכל האישיות שלו זה צורה נבדלת. אז הוא לא יכול להיות שם. כן? הוא בנוי על היושר. אבל אני אוהב את המשל. זה משל, הנמשל. עם ישראל, כל עוד המכניזם של העולם הזה זה מכניזם רך, מינימליסטי. גם ישראל יכול להסתדר. אבל ברגע שיש תרבות מערבית שהיא מעצימה מאוד את היחס של העולם הזה, והכל מופיע בצבעים מאוד עזים, וכבר כן, כבר העיר מסודרת באופן כזה שאתה חייב שיהיה לך מכונית, אם אין לך מכונית. תראה, העולם הזה זה בנוגע. אתה חייב לזאת שיהיה לך מכונית. איך אתה גוב למכונית? הסופר הוא לא במקולת. אין כבר מקולת. מקולת זה כבר פסה. יש סופר שרחוק, זה כולה מכונית. אז אתה חייב שיהיה לך מכונית, כאילו שיהיה מכונית. אתה צריך שיהיה לך כסף, כזאת שיהיה לך כסף. נכון? נקשר לעולם הזה. זה נקרא התעצמות.
אפשר לקבל את זה שיש את זה ושאנחנו לא יכולים להיות שייכים לזה. להיות שפוטים זה אפשר להבין, אבל להיות דל, דברים כאלה...
המטרה זה לא להיות דל.
לא, דל מהדברים האלה, כלומר, להיות נבדל.
כן.
מהדברים האלה...
זה הבדל בין דל לנבדל.
לא דל אביון, אני מתכוון כאילו, יא, אנחנו הרכב, ברור שהוא הופך אותך לתלותי, אבל אם הוא הופך אותך לתלותי שפוט, הפרת האיזון. הוא שולט בך, אתה כבר לא שולט בו. אבל, כאילו, ישראל לא שייכים לכל הדברים הגולמיים שיש בעולם?
לא, יש עוד מהלך, שנקרא יכין רשע ולבש צדיק, האמת היא, זה למדנו, למי כל אלה? למדנו את הגמרא הזו בפסחים. למי כל אלה מוכנים? יש, עומדים פנימיות, כל אלה מוכנים. כי עצמת החיים יש גם הופעה גדולה מאוד של תורה. אני רק אומר, המכניזם של העולם הזה, הוא עלול להיות כזה שמשייך אותך אל הצד התלותי. העולם הזה בנוי כולו על תלות, כולם תלויים בכולם. אתה תלוי במנהל הבנק ומנהל הבנק תלוי, וככה יש נוצרת פירמידה עד מי שהוא, כולם תלויים בו. Okay? ואז הוא תלוי ביצר שלו, אז הוא נופל. אז מה, לא להיות שייך אל התלות, זה צריך להיות מאוד בן חורין מאוד גדול. זה אחד מהסוגיות הגדולות. נכון? אחד, הוא התקציב החודשי שלו כבר בדוע על זה שהוא ירוויח 10,000 שקל. הוא נעשה כפלם, הוא נעשה תלותי. למה? כי הוא חייב, כבית חייבויות. עכשיו, היום כל העולם עובד על אשראי. מה, אבא שלך לא עובד על אשראי? כולם עובדים על אשראי. לא לעבוד על אשראי זה כמו להיות עם פלאפון דור מינוס 3. אין דבר כזה. עכשיו, אשראי זה תלות. כן? היום הכל עובד על זה. יש לי חבר שהוא יהודי, לא יודע, רציני, ככה אומרים, רציני בבורסה וזה. פעם ישב איתי, הסביר, היה אצלנו. הסביר לי מה קורה, אתם יודעים, אתם, פעם עוד שחרו על דברים קיימים, היום שוחרים על, זה אופציות, ועתיד, אופציות של עתיד, זה מה, כל העולם הזה בנו, אתם יודעים, זה אלמה דה שיקרה כזה, זה משהו לא יאמן, כן? אחד איזה מישהו, הוא מספיק רשום, כשהוא מתעטש כבר יורדות המניות, כן? זה משהו לא יאמן, כן? כל הזמן מכניסים עוד גורמים כאלה, כן? עכשיו עשו הנפקה של פייסבוק, כן? כל הפייסבוק הזה, עכשיו יש המון, עכשיו, המון מהכלכלה עכשיו בנוי על זה, שהפייסבוק יהיה 100 מיליארד דולר. עכשיו, אם הוא יהיה פחות, כמה? זה שבר כלכלי. אז, אבל זה בנוי על מנופים כאלה, כתוב, זה משהו מאוד משוכלל. כמו שבפיזיקלית למדנו שיש מערכת של מנופים, זה בנוי על זה, זה בנוי על זה, כן? כמה הכלכלה בנוי עכשיו? זה, אנחנו לא שייכים לזה, למה? כי זה בונה יחס נפשי שהוא הפוך מהיחס שאנחנו רוצים, כי זה בונה יחס תלותי. היום כל העולם הכלכלי הוא בנוי על יחס תלותי, כי הוא בנוי על זה שאתה לוקח אשראי, או שאתה תולה או שאתה נתלה, ובדרך כלל אתה גם תולה וגם נתלה. אני כן ממש, אתה ממש בדיוטה התחתונה, כן? או שאתה תולה או שאתה נתלה, וכל העולם הזה, ואז יוצא שאם אני תלוי בך זה חנפנות ושקר ורמור, זה בנוי על זה, אתם מבינים? זה שייך לפרקים שלמדנו על העצמת העולם הזה, זה שייך. מה אתה צוחק? מה? תגיד.
אני מבין שזה נכון, אני פשוט לא מצליח לחיות ככה.
מה?
אתה לא מצליח איך זה נכון, אבל אני לא רואה איך זה מתנהל במציאות.
קטישה, יש קטישה, שזה מאוד לא פשוט. תדעו שזה עובד ככה. בגלל שהיום העולם בנוי ככה, אז אנחנו כבר בנינו על תחשיב תקציבי, של צמיחה, ואז אנחנו לא יכולים לגרוע מאיראן, כי אם אנחנו נפציץ באיראן, אז אנחנו לא נקבל מנצות הברית, שאנחנו כבר בנינו על התקצור. כל העולם עובד כך. כדאי לכם, עוד מעט מגיע בין הזמנים, אחד מהדברים, מות, אני לא עושה את זה, אבל אני אומר, פעם קצת עשי את זה, לימדו כלכלה. תראו איך אלמה דשיקה עובד. תראו, זה משהו מדהים. יש לי חבר הזה, הוא היה בחור מאוד רציני באיזה עזב.
מה הוא עזב?
עזב את ה... לא, לא את העולם הזה.
המקצוע.
עזב את המקצוע, הוא עזב אחרי שכבר, מה שעזוב תעזוב אימו אחרי שעזבו איתו איזה כמה מיליון. אבל פשוט לא יכל כבר. יהודי לא למד ב... אני לא יודע איפה למד, לא למד בישיבות, לא יודע, איך הוא יושב. מכיר אותו דרך, לא יודע, בדיוק גם אחד מכיר אותו. תימא אותו נחמד. אתה צריך להבין איך זה. זה משהו לא יאמן. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי זה שייך לזה, שעם ישראל לא שייך לעולם הזה, אתה מבין? אנחנו לא שייכים לזה. אנחנו שייכים לתהליך הזה של הזית. שזה לא זמין, זה עובר אחרי הרבה בירורים, ובסוף מופיע האור. זה הסדר.
אפשר אבל להבדיל את זה בצורה אבסולוטית, כאילו התורה והתפיסות וההבנה, זה מאוד קל להבין איך זה אמת, אנחנו לא שייכים לזה, אבל גם מפעל התורה או כל המציאות הזו היא גם תלויה בכל הגורמים האלה שמסביב, גם פה עובדים על פי תקציב וזה שיהיה ככה וזה, אתה לא יכול...
לא אמרתי שלא, זה חלק מהמציאות המסובכת שאנחנו נמצאים בה, שזה באמת מאוד מאוד קשה.
אפשר להפריד את זה לגמרי? לא נראה לי.
מה זה לגמרי?
אנחנו גם תלויים במציאות הזאת.
מה כלומר אנחנו גם תלויים? לא יודע, אנחנו חלק מן העולם, זה חלק מהמציאות המסובכת. אם אנחנו היינו גדלים לבד בקליפת ביצה והיינו פורצים לעולם, רק שהעולם כבר היה מוכשר שאנחנו נופיע, שזה מזגת בית המקדש, אחות זה בית המקדש, היה הרבה יותר פשוט. אנחנו לא כאן, אנחנו מופיעים עם העולם, מסתבכים איתו, כן? אבל כל הסיבוך הזה הוא גורם שמאיזושהי סיבה אנחנו נקודה מאוד חלשה ונפולה שכל הזמן דורכים עליה ולא מבינים אותה. ואנחנו מה זה צדיקים ורוצים לעשות מזרח תיכון חדש ורוצים לתת רע? כאילו זה כמו הילד, איך אמרת? ילד הקפות? אמרת לי שם יום חמישי שעה? זה כמו הילד הזה שכולם אומרים בפייסבוק, יאללה בוא נרביץ לו, יאללה, עם ישראל, נחית לו. זה משהו תומד, זה משהו... אז למה זה ככה? למה יש ילד קפות כזה? ושבתוך הדינמיקה הקבוצתית הוא החוליה החלשה, נכון? זה אותו דבר, בתוך הדף הפייסבוק של העולם, אנחנו כאילו החוליה החלשה. למה? בגלל שאנחנו שייכים למדרגה הזאת. ודינמיקה, פה מהר"ל חוסר מה הדינמיקה של ההיסטוריה העולמית. זה דינמיקה כזה. אבל ודאי שאתה, אם אדם מגיע עם יושר ועם אמת ועם זה, אז גם כשהוא מנהל תקציב של ישיבה הוא יהיה אחרת. קודם כל לא ייסחף אחרי כל מיני דמיונות, כל מיני דמיונות של הרצון להרוויח כסף בקלות. אתה יודע כמה אנשים הפסידו מזה כל כספם מהרצון להרוויח כסף בקלות? אז זה אלמא דשיקרא שלנו, זה אי אפשר להרוויח כסף בקלות, אבל זה כמו הספורט, כן? מהדבר הבלתי אפשרי יצרו כל הזמן. זה תרוויח בפייס, תרוויח פה, תקנה דירה בזימבבואה, בסן פרנסיסקו וזה. שם כספם עולה. יש אנשים שזה הדרך שלהם להרוויח כסף. עצוב מאוד. ואמר לכל, וגם בישיבות כאלו שיש לדבר, כי אנחנו אוהבים ללמוד תורה, אבל בענייני כסף אנחנו הכי צריכים להרוויח כסף בקלות, כן? אז זה למה נקרא כסף? שהכל כוספים לו, אנחנו זוזים, שהכל זזים, הכל רצים. צריך להיות מאוד מאוד להאמין בערך ולרצות אותו כדי שבאמת יתייחס לכסף בתור דרך ולא בתור ערך. אז זה, ממה זה נורא? זה נורא מאוד מקומות, זה מאוד שחסר ביטחון באשם. לכן אדם חייב כסף, יש אדם שחייב כסף כי הוא רוצה להיות מכועד בין האנשים. אבל זה לא נראה לי שכם זה בחור אישה. יש לו חייב כסף, למה? כי הוא חייב ביטחון כלכלי. זה הכל בגלל שאין ביטחון באשם. כשיש ביטחון באשם, אז למה לא צריך כסף בשביל ביטחון כלכלי? אתמול למדנו באבן שלמה שהגויים כותב שעיקר כל המידות תלויות בלא תחמות. עיקר כל התורה כולה כלולה בלא תחמות. ומה זה לא תחמות? לא תחמות הכוונה היא איך אדם מגיע ללא תחמות? לא תחמות המגיע שהוא מסתפק במה שיש לו. מה שיש לו זה החלק שניתן לו, כשברור, הוא לא דואג מה יהיה מחר ואיך הוא ישלים. אתה לא יודע, צריך ללמוד איך לעשות את זה, אני לא יודע בדיוק. לא יודע, זה לא פשוט. טוב, לא יודע. אל תמידו מזה למה יישא, אני לא יודע. אני לא מבין בזה, אני רק אומר ש... ואמר לכל המולה של מרגלים. כבר... רגע, מה זה אמר? אנחנו לא זוכרים מה הוא אמר. אמר ככה. במדרש לכל זה סוף הפסוק, סוף הפסוק שם בירמיה, זה פסוק מה לידידי לביתי עשותה מזימה וכו', בסוף כתוב לכל המולה גדולה הצית אש עליה וראו דליותיו. זה הפסוק. אמר רב חנן בר פפא, לכל מילאיו של מרגלים נתרועו דליותיהן, כמו דליותיהן זה גידולם או רגליהם של ישראל. אמר רב חנן בר פפא, דבר גדול דיבור מרגלים באותה שעה, כי חזק הוא ממנו, כביכול שאפילו בעל הבית אני לא יכול להוציא כליו משם. מה זה אומר? זה אומר שאדם אומר, זה כמו שלפעמים זה נדמה לנו הדבר הזה, לא יודע, אני יכול להגיד שלפעמים זה נדמה לי דבר הזה, אני יודע שזה חטא לפחות, המרגלים לא חשוב זה חטא. אתה רואה את כל העולם, מה היה אצל המרגלים? מרגלים הגיעו לארץ כנען וראו שם אין סדק, חברה עצומה, מלאת עוצמה, okay? עם כל הבגצים וכל כל המכשירים השלטוניים ביד שלה. אם חברה יש סדק, אתה יכול לעבור דרכה. אין סדק. חברה עוצמתית, גדולה, בני ענק. מפחיד. גם הנקודה האלוקית, לא תוכל מופיע פה. זה מה שהם אמרו. יש עוצמה כזו, לפעמים אני אומר, לפעמים אני חוטא, לפעמים אני רואה את כל ה... איך החברה החילונית, איך ה... איך היא בנתה בעצמה. בנתה לעצמה את העוצמה של מוסדות השלטון, להשתמש בבגעת, בפרקליטות. בנתה את זה במשך שנים, בשביל שאנחנו לא יודעים במה היינו עסוקים. כן, בנתה את זה במשך שנים. כן? שאתה אומר, יש להם תקשורת, יש להם בגעת, יש להם זה... כל הזמן, כל הזמן מסבירים למה אנחנו אשמים ולמה זה. אתה לא יודע איך אתה תפרוץ את הנקודה הזאת. נשך לך את המרגלים. אמר לכל המולה של המרגלים, כבר התבהר עניין זה, כי בשביל המרגלים גלו. כאשר המרגלים שהוא דור ראשון שיצאו ממצרים ומעשו בארץ חמדיו, לא רצו לכנוס לארץ, שבזה נראה כי אין לישראל חיבור לארץ. כאשר ראוי שיחן מקום על יושביו. אם כך היה אצל ישראל, לא היו מועסים. כלומר, אם היה חן מקום על יושביו, לא היו מועסים בה. אבל מה שלא היו רוצים לבוא בארץ וירגנו בעוליהם ונעשו קולם ויבקו בחייה של חינם, נראה בזה שיש לישראל פירוד מן הארץ ולכך גלו ממנה. וזה נראה בדור ראשון שיצאו ממצרים ומתחילת ישראל, והם נראה פירוד זה. כלומר, תדעו לכם, כל הגלות, אומר המערה, זה אפשרי בגלל שהיחס הראשוני לארץ זה יחס בעייתי. כי יש הבדל אם אתה מתייחס לארץ ישראל בתור משימה שאתה צריך לכבוש אותה, אז אתה או יחס של נועם וכן. זה כמו מה שפעם אני, משל אני אומר למה הדבר דומה, לדברים שאני חוזר ואומר פה לפעמים בישיבה, שיש, שואלים מתי אדם יכול לצאת מהישיבה, לא יודע, לא יודע, נשמע, לא יודע בדיוק, אבל אני מתכוון לומר, אם אדם, היחס שלו לתורה, עדיין לא הגיע למדרגה שזה חן, שזה מוצא חן בעינה, שזה נועם, שזה מתוק לו, אז הוא יצא החוצה, זה לא יחזק לו. זה שייך למדרגה הזאת. כשאתה שייך לארץ ישראל, אבל אתה לא מרגיש את החן, את הנועם, את החשק, כן? אז גם כשאתה כובש את הארץ, זה כל הזמן עלול להישמת מיד שלך. כשאתה לומד תורה, אבל אתה לא מגיע למדרגה שזה מתוק לך, שזה נעים לך, שאתה משתוקק לזה, שאתה מגיע לסדר בוקר, יש לך ריר בפה, כן? מה זה אתה רוצה? זה הנועם שלך. אז אלא מה? זה עדיין משימה, אתה עושה אותה, חורק שיניים ועושה עוד סדר בוקר, יאללה נתגייס. כשאתה מגיע לדבר הזה, אז ברגע שיבוא הסדק, זה יתחיל לבלבל אותך. אדם צריך להגיע למדרגה שבו היחס שלו ללימוד זה יחס של נועם, של מתיקות, ואז הוא לא יחליף את זה בעל שום הון שבעולם. ויש לה המדרגה הזאת. זה המשל, הנמשל. אם המרגלים, עם ישראל נדרש להגיע לארץ ישראל. קודם כל הבסיס צריך להיות, זה הארץ שלנו. אנחנו אוהבים אותה. זה אנחנו. שמחים בה. עכשיו שאלה, איך להתגבר על הקשיים? זה שלך. אז היחס הראשוני הזה, האמפתי לארץ, הוא מגלה את ההתאמה, את השייכות. ואז, גם אם עם ישראל מדרדר בפועל, אבל את הקשר שלו לארץ הוא לא יאבד, ולזה מכאן הוא תמיד יצליח לתקן את עצמו. הרי אני רוצה שתבינו משהו. גם המרגלים, הרי המרגלים זה משהו, כמו שהרב צבידו אומר, זה משהו לא יאמן. הרי תמיד אנחנו לומדים בתורה שאין דבר שאין לו תיקון. כל דבר יש לו תיקון. זה התורה מלמדת אותנו שיש תשובה. אז איך יכול להיות שאחרי שעם ישראל חוטא בחטא ורגלים, אז כל הדור הזה צריך למות ומגיע רק הדור הבא? אז אין תיקון, זה נגד כל מה שתורה חינכה אותה. יש פה מצב שאי, אומר הרב סוד, יש מצב שאי אפשר להשלים איתו. זה שייך למערל הזה. יש שחסר, זה, יש נקודה היסודית הבריאה קיימת. יש לך בלבול בענפים. תחזור על הנקודה היסודית, תצמיח מחדש. אבל אם חסר הנקודה היסודית, אז אין יכולת של תיקון. אתה צריך להבריא את הכל מכל המערכת מחדש. זה המצב הזה של הגלות. מצב הזה של הגלות הוא אפשרי. זה מה שאברהם אבינו אומר. איך יכול להיות מצב שעם ישראל גולה מן הארץ? עם ישראל גולה מן הארץ זה חורבן, זה אומר שאין מהלך של תיקון. תשובה. למה ארץ ישראל בשבילם זה לא מהלך של תיקון? בגלל שהמפגש הראשוני שלנו איתן לא היה בנוע. אני רוצה לתת לכם משל. יש פה אנשים נשואים, נכון? אנשים לא נשואים, זה הבעיה. אני אתכם משל. משל הוא, לא, זו נקודה חשובה. כך אני יודע שעובדים. תראו, אם יש זוג שיש לו בעיות, אז אחת מהשיטות טיפול הכי טובות זה להחזיר אותה מנקודת ההחלטה. כי בהתחלה, בהחלטה, הכל היה מה זה מקסים. וזה נותן לך המון כוחות. אתה אומר, וואי, פעם מאוד רציתי. ומה שרציתי היה אמיתי וכו'. אבל אם מראש כזוג החליט, זה היה קצת בכפייה, היה צריך. אז אתם מבינים, חסר לו נקודה מאוד מאוד חשובה לאמון. נכון, אתם מבינים מה אני אומר במשל? מצוין. הנקודה הזו של ההחלטה, זו נקודה מאוד חשובה, כי זו נקודה שכל החיים אתה צריך לקבל ממנה כוחות. כי זו נקודה שאתה אומר, טוב, לפעמים יש מצב, לא כולם יש להם קשיים, כן? סתם נורמלי זה ששמחים ביחד, כן? טוב, יש לפעמים מצבים שיש קושי. אז אתה מחזיר נקודת ההחלטה. זה נותן לך כוחות. עם ישראל לא יכול לחזור נקודת ההחלטה. למה אין תשובה? למה יש גלות? מכיוון שעם ישראל לא יכול לחזור אל הקשר הראשוני לארץ ולפגוש שם את התום והתואר והפשיטות והנעימות שנוסקת בכוחות להתחיל מהלך של תיקון. הוא לא יכול, כי הקשר הראשוני עם הארץ היה קשר קשה. היה משהו קשה בקשר הזה. לכן יש גלות. לכן אין תיקון. לכן התיקון צריך להתרחש בגלות. אם עם ישראל, זה מה שאומר המערל פה, אם עם ישראל, הקשר הראשוני לארץ היה מביע את כל הסימפתיה והרצון והחשק לבוא אל הארץ, אז גם כשעם ישראל היה חוטא, זו הנקודה שהוא היה חוזר אליה כדי להתחיל מן המהלך של תיקון. ואז עם ישראל לא היה גולה. למה עם ישראל גולה? כי גם הנקודה הזו היא לא נקודה שאפשר להתחיל מן התיקון. איך מתחילים מהלך של תיקון? אור, אתה יודע? חוזרים אל הנקודה ששם כן יש יציבות. חוזרים אל היסוד. אני מאוד מבולבן, לא יודע בדיוק מה לעשות רגע. בואו נחזור אל האמיתות הפשוטות שאני מרגיש שאני מאמין בהן. שהן נוסחות ביקוח. שהן יכולות לחולל בתנועה קדימה. מה הנקודות הללו? נגיד בזוגיות זה נקודת ההחלטה. כשאדם בקשר לתורה זה אותם שנים בישיבה שהוא הרגיש נעימות. והקשר לתורה היה נוסח בו ממש גודל ורוממות. תמיד זה נכון שכשאתה אתה הולך באיזה מבוך ומסתבך והכל מעורפל, תחזור אחורה לנקודה היסודית ותתחיל מן המהלך של תיקון. אבל אם אין נקודה כזו, תמיד שהוא למד בישיבה זה היה קשה. הוא למד, שמע את הרב חנן, אמר וואי זה גדול, כן? אבל הוא אף פעם לא הרגיש משייך לזה, אז המציאות תמסמס אותו. זה שהמהלך הזה שמרג לי. אתם מבינים מה אני אומר? זה מערה, זה מאוד עבוק.
זה
הסיבה
של חטא העגל, כן היה תיקון?
נכון. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אמרתי אישה בית יצר בכל מלכות ומלכות, ישראל השתעבדו בכל דל מלכות, ואני רוצה מכן, אברהם הוא התחלה, ישראל הוא אחד. בצד ההתחלה, כל דל מלכות גם כן הם כמו אחד. בכל שלב בהיסטוריה אולי יש מלכות אחרת, אבל מצד התוכנית האלוקית הכללית, אז כל מלך שיבוד מלכות הוא מלך אחד. אחר לא השתעבד בהם כל אחד ואחד גם מלכות אחד, כאילו היו כולם ביחד ישראל, דברים אלו יש להבינם. והמדרש. יד ליד לא ינקה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לא תעשו את התורה. עכשיו עוברים למדרש אחר, מדרש בילקוט שמרי, יד ליד לא ינקה רע, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לא תעשו את התורה על מנת לקבל שכר מיד. כל מי שעושה כאן יקרא רע ואינו מתנקה, אחד כל החיים שלו זה הנאות זמינות. אתם יודעים איזה מצב נורא זה שאדם מחפש את הסיפוק המיידי? זה מערל מדרש כנגד מבקשי הסיפוק המיידי. והוא גם רוצה ללמוד להרגיש מיד את ההנאה שבזה. זה נקרא רע. מי שמבקש דבר כזה נקרא רע. שאילו ביקש אברהם שכרה של מצוות מיד, איך היה משה אומר זכור אברהם? משה רבינו הוא מקבל את השכר על חשבון אברהם אבינו. אברהם אבינו בונה בניין למרחוק, יכול להיות שצריך דורות העולם הוא צריך לעבור ולהבשיל כדי להיות ראוי לקבל את השכר על המעשים שעשה אברהם אבינו. משה רבינו מציל את עם ישראל בזמנו בזכות אברהם אבינו. וכן אליהו אמר, השם אלוקי אברהם יצחק וישראל היום היום יוודע ואני נזכר להם. כלומר, שוב, בזמן אליהו משתמשים בזכות אבות, אבל אם עשה גוי מצווה, מיד ליד אני נותן לו שכרו, שאמר הוא משלם לסוניו בעולם הזה ואין בידו לעולם הבא. מה הוא לא יאחר לסונו? אינו נותן שכר לסוניו מה שלאחריו. כלומר, כוונה אלא ממה שלאחריו. אני חושב בכוונה פירוש זה כמו שבארנו
במקום
כוונה מעולם הבא. כן, נכון, אינו נותן שכר לסוניו מה שלאחריו ומהעולם הבא. אתה צודק. פירוש זה כמו שבארנו במקום אחר, כי התשלומים הם בסוף ובהשלמה. ודבר זה אמרו זל גם כן באומרם, אין שכירות משתלמת אלא בסוף, כמו שהוא מורה על לשון שגת תשלומים, לשון שלם, כאשר נשלם אדמה אז כאן השכר, ואין השכר רק בשביל שלמות הדבר, והשלמות הוא בסוף, כי אין השלמות בחצי דבר. לפרח אם האדם מבקש שכרו בעולם הזה, כאילו הוא מבקש שיהיה סופו בעולם הזה. לפרח אמר יד ליד לא ינקרה, כי כאשר מבקש שכרו מיד מבקש שיהיה לו סוף, אז יש לו הידר אשר ידעו הרע גמור והמציאות הוא הטוב. אבל האומות סופם בעולם הזה ואין ראויים לעולם הבא, ולכך השם נותן שכרם שהוא בסוף בעולם הזה שהוא סופם של אומות. טוב, זה נימד כבר שבוע הבא, ואז נוכל ללמוד גם בעזרת השם את הפירוש הנפלא של המהר"ל על מזמור של יום השבת. תודה רבה.